במה עידע כי יירשנה? איך אני עידע שאתה הקדוש ברוך הוא מבטיח לי את ארץ ישראל? איך אני עידע באמת שההבטחה הזאת תתקיים? והקדוש ברוך הוא עונה לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וכולנו יודעים, המפרשים כבר שואלים, מה התשובה לשאלה של אברהם? איך זאת הייתה הבטחה לאברהם שהקדוש ברוך הוא, שהוא יירש את ארץ ישראל? ולפני שנתיים עלתה ברדעתי תשובה, שאני חושב שהתשובה הזאת יכולה לעלות רק בדעת של מישהו שלצערי הרב עדיין צריך להתגורר בחוץ לארץ, אבל היה פה. כשבן אדם אין לו בית, הוא לא מרגיש בשום מקום מחוץ לבית. אנחנו באמריקה קוראים להם הומלס, רואים אנשים לפעמים שנסחבים עם עגלה של סופרמרקט, ובעגלה הזאת יש להם את כל מה שהם, כל החיים שלהם נמצאים בעגלה הזאת, נמצאים בעגלה, וכל לילה הם, איפה שהם גמרו, שם הם הולכים לישון, מתחת לגשר, ליד הנער, הם לא מרגישים מחוץ לבית, אין להם בית. מתי בן אדם מרגיש שהוא מחוץ לבית? כשיש לו בית. אתה יכול להיות בבית מלון הכי מפואר, אבל אתה יודע שזה לא הבית שלך. זאת הייתה תשובתו של הקדוש ברוך הוא לאברהם. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ברגע שבני ישראל, אני מבטיח לך, שברגע שהם יהיו לא בארץ שלהם, הם ירגישו גרים. זאת הבטוחה הכי טובה שיש להם ארץ. כי אם לא הייתה להם את הארץ שלהם, הם לעולם לא היו מרגישים גרים בארץ לא להם. העובדה שהם מרגישים גרים בארץ לא להם, ידוע תדע כי תירשנה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, יהיה לך את הארץ שלך. זה חידוש שאני חושב שיכול להתחדש רק למישהו שגר שם ומרגיש את ההרגשה של הגרות גם אחרי הרבה שנים. לפני כחצי שנה יצא ספר שכתבתי שנקרא מאיש לרעהו על מצוות שבן אדם לחברו. והספר הזה נכתב מנקודת ראות יומיומית על המשמעות של המצוות האלה בחיי היום יום שלנו, והוא מלא בדוגמאות מחיי היום יום. אין לי הרבה זמן, וזה לא שיעור אחד, לדבר על כל הנושא הזה, אבל אני חשבתי אולי לדבר בצורה כללית לכמה דקות על החשיבות של המצוות האלה, ומה שאנחנו צריכים לעשות בעומדנו לפני ריבונו של עולם בימי הדין. אנחנו כולם מנסים לשפר את המצב שלנו לפני הקדוש ברוך הוא. והאמת היא שאנחנו יודעים כולם שהקדוש ברוך הוא יודע ללבב, הוא יראה ללב, וכל המחשבות הצפונות בנו ידועות לקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו עושים משהו, הוא מיד יודע אם זה היה בשוגג או במזיד, אם אנחנו אולי נחזור על זה, אם עשינו את זה בעבר, כל הדברים האלה גלויים וידועים לפני הקדוש ברוך הוא. הבית משפט של מעלה מתנהל בצורה שונה לחלוטין מהבית משפט של מטה. ולכן עיקר הבקשה שלנו לפני הקדוש ברוך הוא זה שיתנהג איתנו ברחמים. שלא יתנהג עמנו במידת הדין. ואנחנו מנסים לשפר את עצמנו, ואנחנו מבטיחים לקדוש ברוך הוא שנשתדל להיות טובים יותר, ונעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי להיות יהודים טובים יותר. יש דבר אחד שאנחנו כולנו חייבים לדעת, שזה קנה מידה שבו הקדוש ברוך הוא שופט אותנו. וזה נקרא מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא שופט אותנו לפי איך שאנחנו שופטים אחרים. הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו כפי שאנחנו מתנהגים עם אחרים. שני אנשים יכולים לעבור את אותה עבירה חס ושלום. עם אותה התראה, כל התנאים יהיו שווים לחלוטין, שבבית דין של מטה זה היה דורש פסק דין שווה לשני האנשים האלה. אבל בבית דין של מעלה הם יקבלו פסקי דין שונים לחלוטין. אחד יכול לצאת חייב והשני יכול לצאת זכאי, והכל תלוי בדבר אחד, איך הם מתנהגים כלפי השני. אנחנו חייבים להתנהג, לעשות, ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון. הדברים האלה הם דברים מאוד בסיסיים, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו יכולים להיות העורך דין הכי טוב של עצמנו. ובמקום לבקש רק רחמים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים לבוא בתביעה לקדוש ברוך הוא. אנא התנהג איתנו כפי שהבטחת לנו, במידה כנגד מידה. אבל כדי שנהיה זכאים לתביעה הזאת, אנחנו צריכים לשנות את דפוסי ההתנהגות שלנו כלפי הזולת. שלושת הדברים שהזכרתי בעבר, ואני רק אעבור עליהם בקיצור, אנחנו צריכים ללמד זכות על כל אחד. הווה דן כל האדם לכף זכות. כשיש לנו ספק, חייבים לתת לאדם את לשפוט אותו לזכות, למרות שעל פניו המעשה לא נראה כמו שצריך. ואפשר לתת על זה שיעור שלם. אבל אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו רואים את השני, ואנחנו לא יודעים אם היום צריכים לכעוס עליו או לא לכעוס, להגיד שלום בחביבות, להגיד שלום בקרירות, או אפילו לא לומר שלום. האם אני צריך לצעוק על מישהו או לא צריך? איך להעיר לשני? כשצריך להעיר. כל הדברים האלה חייבים אנחנו לזכור, שאם אנחנו דנים את השני לכף זכות, ואם הם באים מתוך אהבה והבנה, הם יאמרו אחרת והם יעשו אחרת. ואז גם תהיה לנו הזכות לדרוש מהקדוש ברוך הוא שידון אותנו לכף זכות. זו הבטחה שניתנה לנו. ודאי שאנחנו צריכים לעמוד ולהתפלל, ודאי שאנחנו צריכים לעמוד ולשפר את מעשינו ואת יחסינו כלפי הבורא עולם. במיוחד בחודש אלול, אני לדודי ודודי לי הוא קרוב אלינו. אני רק עכשיו אמרתי, יש וורד של החתם סופר, הוא אמר דבר מעניין, כתוב בפסוק, ארץ אשר השם אלוקיך, אשר עיני אלוקיך, השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה. חתם סופר שואל למה בהתחלה הפסוק אומר את זה בה"א הידיעה, ראשית השנה, ונגמר באחרית שנה. אומר החתם סופר שבתחילת השנה כל אחד מקבל על עצמו קבלות גדולות, הוא רוצה להשתפר והוא מבטיח להשתפר. אבל איך שהחגים באים והחגים עוברים והשנה מתחילה, הרבה מהדברים האלה מתרפים ואנחנו חוזרים בעצמנו להיות אותו דבר כמו שהיינו בשנה שעברה. מראשית השנה, כשהשנה התחילה, אנחנו היינו בטוחים שזאת תהיה השנה. אבל באחרית זה שנה רגילה, זו עוד שנה שעברה, עם כל ההבטחות ועם כל הירידות שקורות לנו. ביחסים שבין אדם לחברו, אנחנו צריכים להשתנות בתכלית. זה לא רק עניין של לקבל על עצמנו. האיגרא דקלה, שנכתב על ידי הקדושת לוי, אני חושב ככה, כותב האיגרא דקלה בפרשה שקראנו בשבוע שעבר, כי תצור על עיר להילחם אליה וקראת אליה לשלום, הוא מביא את הגמרא שעיר זה האדם. אומר האיגרא דקלה, כשאתה תצור על עיר, כשאתה בא לדון עם חברך וקראת אליה לשלום, תראה אם אתה יכול בלבך באמת להשלים עם השני. והיה עם שלום טענך, אם באמת אתה תראה שזה בסדר, הוא פתחת לך, הכל יהיה בסדר. אבל אם חס ושלום לא, כתוב וצרת עליה. תצור על עצמך ותעשה, תזכור שאתה צריך לעשות תשובה. יש דבר מאוד מהותי ביחסים שבין האדם לחברו. אנחנו לא יכולים לדמיין את זה. כשאני עושה תשובה, אני יכול להחליט שאני היום רוצה להתפלל יותר טוב. אפילו אם בלב לא היה שום שינוי, אבל המעשה, אנחנו מקווים שיגרום גם לשינוי בלב. ביחסים עם השני, אני יודע בדיוק איך אני מרגיש. ועם היחס שלי בליבי, אם אני יכול לשנות את היחס בליבי לשני, ובאמת להתחיל ללמד עליו טוב, באמת לדון אותו לקו זכות, להפסיק לחשוד בקשרים. להפסיק לחשוב בקשרים. תדעו לכם, ההלכה הזאת והעונש עליה הוא קשה מאוד. חשד בקשרים זה נקרא שיש לך בסיס לחשד. אבל עדיין אסור לחשוד באנשים. משה רבינו חשד בבני ישראל שהם לא יאמינו לו. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, והם לא יאמינו לי ולא ישמעו לקולי. ובגלל זה הוא נענש בשני דברים. א', הוא הוציא את ידו והייתה מצורעת כשלג. אומרים המפרשים שהסיבה לצרעת הייתה בגלל שהוא דיבר לשון הרע על בני ישראל. ואחר כך הוא נענש שהקדוש ברוך הוא, כשהוא היכה את הסלע, אמר לו, יען לא האמנתם בי. אומרת הגמרא שזה היה מידה כנגד מידה. הוא אמר והן לא יאמינו לי, והוא נענש בזה שהם, שהקדוש ברוך הוא ישים אותו בחוסר אמונה. כמובן לפי דרגתו של משה רבינו. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו רואים את השני, ואנחנו שומעים משהו, ואנחנו חושדים במשהו, אפילו אם החשד מבוסס כמו שהיה אצל משה רבינו. משה רבינו לא חשב שבני ישראל יאמינו לו, פתאום בא אליהם איזה אחד ואומר, יש שם בשמיים מישהו, והוא אמר לי לדבר איתכם, והוא אמר לי שהוא יוציא אתכם מסיבות מצרים. איך הייתם מסתכלים עליו? אתם עבדים, מעבידים אתכם בפרך, ובא כזה בן אדם פתאום, ונראה כמו אחד שנפל מהירח. אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי איזה סימן. הבקשה הייתה מוצדקת, והקדוש ברוך הוא באמת נתן לו סימנים. אבל זה שהוא חשד בהם, והחשד היה מוצדק, גרמו לכך שהוא יענש גם בגופו, וגם שאותו חשד שהוא חשד בהם, לא רק שחשדו בו, אלא שהקדוש ברוך הוא האשים אותו באותו דבר. לא לחשוד בקשרים, לתת לבן אדם את התמיד, את הספק, לדון תמיד לכף זכות. ודבר שלישי, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אפילו כשאתה רואה שמישהו עושה דבר לא טוב, וברור לך שהמעשה הוא מעשה לא טוב, ואתה מתחיל לייצר דעה שלילית על השני, בגלל מה שהוא עשה, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אתה לא יודע מה קורה אצלו בבית, מה קורה במשפחה, מה קורה עם החברים האחרים. כל הלחצים החברתיים והנפשיים שקיימים על בן אדם לא ידועים לשני. לכן, אפילו כשאנחנו רואים את השני שעושה דבר לא ראוי, צריך להעיר וצריך לבקר, אבל צריך לעשות את זה מתוך אהבה, ולא לקבוע שהשני הוא רשע או השני הוא לא טוב. שלושת הדברים האלה הם שלושה דברים בסיסיים, שאם אנחנו נבוא בראש השנה ויום כיפור לפני הקדוש ברוך הוא ונאמר לו, ריבונו של עולם, עשינו את המיטב, אנחנו מנסים לשפר את עצמנו, לא רק בללמוד יותר טוב, לא רק בללמוד יותר מוסר ולהתפלל יותר טוב, בשמירת המצוות אנחנו גם מנסים לשפר את עצמנו במצוות בין אדם לחברו, ביחסינו לזולת. ואז אנחנו יכולים לבוא ולטבוע מהקדוש ברוך הוא. לטבוע, תתנהג איתנו במידה כנגד מידה. אני חושב שזה העורך דין הכי טוב שיכול להגיד לכם עצה לפני ימים נוראים. אני רק רוצה לעמוד על עוד נקודה אחת. אנשים חושבים שהם מבינים מצוות שבין אדם לחברו. הרי המצוות שבין אדם למקום הם המצוות שמייחדות אותנו לכאורה משאר העמים. השבת, התפילה, המועדים, החגים, הקורבנות. המצוות השכליות של כבד את אביך ואת אמך ולא תגנוב ולא תרצח, הן מצוות שקיימות גם אצל כל העמים האחרים. ואנחנו לפעמים נוטים לתת להם חשיבות פחותה. אני מבין את המצווה הזאת. וזה לא מצווה כל כך גדולה. עלינו לדעת שהמצוות שבין אדם לחברו, וזה נושא לשיעורים רבים, הן חשובות בדיוק, ולא רק בדיוק כמו מצוות שבין אדם למקום, אלא הרבה יותר. אבל יש דבר אחד שאני רוצה להדגיש לכם, ואני אגמור עם זה. כשאנחנו רוצים לכבד את האבא ואת האמא, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים איך. כשאנחנו רוצים לעשות עסק עם השני, או כשאנחנו רוצים לדבר עם השני בהפסקת צהריים, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים לשפוט איך לדבר איתו. אנחנו צריכים לדעת שכל מצווה שבן אדם לחברו, כל מצווה שבן אדם לחברו, יש בה חלק עיקרי של אלוקה ממעל. ואם אנחנו את החלק הזה נשאיר בצד, הרי שלא קיימנו את המצווה הזאת כדבעי, למרות שעשינו את כל המאמצים. כשהתורה פותחת את פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה הבסיס של כל שולחן ערוכו של משפט. המון דיני ממונות, רוב דיני הממונות כתובים בה. בחרה התורה לכתוב את הדבר הראשון, כי תקנה עבד עברי. עבד עברי נוהג רק בזמן שהיובל נוהג, והיובל נוהג רק בזמן שרוב ישראל על אדמתם, כבר אלפי שנים לצערנו הרב שאין לנו את העבד עברי. מדוע פתחה התורה דווקא בפרשה של עבד עברי, כדי להגיד לנו את המשפטים ואת חושן המשפט? ואני חושב שהתשובה לכך היא פשוטה מאוד. עבד עברי, ההלכות שלו הן בדיוק הפוכות מהשכל הישר שלנו. הגמרא אומרת שאם לאדון יש רק מיטה אחת טובה, הוא חייב לתת אותה לעבד. אסור לאדון שהוא יגור בעיר וישלח את העבד שלו לגור בכפר. אסור לאדון לאכול סוג אחד של בשר ולתת לעבד שלו סוג שני של בשר. הוא חייב לתת לעבד את אותם תנאים ולא רק את אותם תנאים. אם אין לו רק אחד, העבד עדיף עליו. וזה לא רק על העבד, זה גם על המשפחה שלו, על האישה והילדים. אתם מבינים לכם שאתם קונים עבד, הלכתם לשוק ושילמתם תבין ותקילים לקנות עבד. ומי מוכר את עצמו לעבד? בן אדם שאין לו כסף. ואת מי מוכרים בדין לעבד? אדם שגנב ולא היה לו מה לשלם. אז לא מדברים כאן על אדם שהוא מבחירי החברה. קנית ושילמת עבד לעבד. אתה הולך עכשיו לעשות עבודה בזויה. הגמרא, את העבודה הבזויה שמתואר בגמרא זה לקחת את הכלים שלך למקווה. אתה הולך למקווה ואתה רוצה שמישהו יסחוב לך את הבגדים. אסור לך לעשות את זה עם עבד. הוא מרגיש מספיק בזוי בעצמו ואתה לא יכול לתת לו לעשות עוד מלאכה בזויה. מותר לך לזכור יהודי, מותר לך לבוא ליצחק שקוף ולהגיד בוא אני רוצה לשרם לך כסף, תיקח את הבגדים שלי למקווה. אבל אתה לא יכול להגיד את זה לעבד שלך. הפוך מהשכל הישר שלנו והפוך מהשכל האנושי. ואני חושב שהתורה כתבה את הפרשה הזאת להגיד לך שכל פרשות המשפטים, כל הפרשות שנוגעות לשכל האנושי, הן פרשות שצריכות להיקבע על פי התורה. אז כשאנחנו מתייחסים לשני, ההתייחסות שלנו תמיד צריכה להיות נגועה בכך, סליחה, לא נגועה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נגועים בנגיעה אישית, אנחנו לא יכולים להיות שופטים, ואנחנו לא תמיד יודעים מה התורה רוצה. יש לכם פה, ברוך השם, ראשי ישיבות, יש לכם פה אנשים שאתם יכולים לשאול אותם, אם יש לכם את הספק הכי קטן, אם מה שאתם עושים זה ראוי או לא ראוי, אל תפסקו לעצמכם. כי הפסיקה הזאת לא תהיה פסיקה נכונה, אתם נוגעים בדבר. הרב אליעזר ולדנברג היה אב בית דין בתל אביב, ואחר כך הוא היה ראש אב בית דין של בית דין הגדול בירושלים. כתב ספר שנקרא ציץ אליעזר, זה ספר שאלות ותשובות של 13 או 14 חלקים. אני חושב שבחלק ה-13 הוא כותב שמה הדרן שהוא אמר על מסכת סוכה, ובזה אני אסיים. יש במסכת סוכה ברייתא שאומרת שהלל הזקן אמר, אם אני כאן, הכל כאן. אם אני לא כאן, מי כאן? אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אם אתה לא תבוא אל ביתי, אני לא אבוא אל ביתך. זה נשמע דברי רהב. אם אני כאן, הכל כאן, אם אני לא כאן, מי כאן? ודאי שלא מתאימים להלל הזקן. הלל הזקן היה זה שאמר לגוי שרצה להתגייר, למדני את כל התורה רגל אחד, הוא אמר, מיידסני לך לחברך לא תעביד, ואהבת לרעך כמוך, ואידך זיל גמור. אז אותו הלל הזקן אומר, אם אני כאן, הכל כאן, אם אני לא כאן, מי כאן? זה לא מתאים. אז הרש"י על המקום אומר שהלל הזקן מדבר על הקדוש ברוך הוא. והעני אין הכוונה להלל, אלא אני הכוונה לקדוש ברוך הוא. אם אני כאן, הכל כאן. אם הקדוש ברוך הוא נמצא בבניין, הכל נמצא כאן. אם אני לא כאן, מי כאן? אם אתה תבוא אל ביתי לתוך בית המדרש, אני אבוא אל ביתך וכו', דברים מובנים. הרב אליעזר ולדנברג רצה להגיד פשט בברייתא הזאת, ואני חושב שזה יכול ללמד אותנו דרך לכל הדברים האחרים. כשהילל הזקן אמר לגר הזה, בן אדם בא להילל ואומר, גיירני על רגל אחת. מה אומר לו הילל הזקן? מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. זה הכל. ואיתך זיג מו, ואת השאר לך ותלמד לבד. חשבו אנשי העולם, יש לנו דרך חדשה והומנית להיות יהודים. אנחנו לא צריכים לדאוג לכל המצוות, לא צריכים לדאוג לשום דבר. כל מה שאנחנו בסך הכל צריכים לעשות זה להיות נחמד לשני, וגמרנו, זה היהדות. תפס הלל הזקן והוא אמר, אני צריך לתקן את הרושם הזה. בפסוק של ואהבת לרעך כמוך, החלק השני של הפסוק זה אני השם. אומר הלל הזקן, אם אני כאן, אם אני השם של סוף הפסוק הוא כאן, גם ואהבת לרעך כמוך הוא כאן. אבל אם אני לא כאן, אם אני השם של סוף הפסוק לא נמצא פה, גם ואהבת לרעך כמוך לא יכול להיות פה. אי אפשר לאהוב את השני ולהחליט מה טוב ומה לא טוב אם אני השם לא נמצא כאן. אנחנו חייבים לדעת שיש לנו דרך יחסית קלה להצדיק את הדין שלנו לפני בורא עולם בימים נוראים על ידי שנתייחס יותר טוב לשני. אבל היחס הזה חייב להיות יחס על פי התורה, לפי מה שמותר לנו ואסור לנו, לא לפי מה שאנחנו חושבים שמותר ואסור. אני מאחל לכולכם שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.